ממש מדהים, לא מדהים, זה נושא רחב, יודעים פחות או יותר את העיקרון, אבל את חלק המעשי והאפשרויות השונות שיש בעניין הזה הן רבות. מצד שני זה עניין מאוד מאוד יסודי ועיקרי, וזה הלכות ייחוד. הלכות ייחוד, אנחנו יודעים שיש איסור ייחוד, אבל איך אנחנו מגיעים וכמה ואיך ומתי כן ומתי לא, ומה עושים במצבים מסוימים ובאפשרויות מסוימות, אז זה נצטרך לדבר. וחשוב מאוד ללמוד ולדעת את פרטי דיני הייחוד, כפי שהרמב״ם כותב בסיום ההלכות שנוגעות לאיסורי העריות וכו', אין לך דבר בכל התורה כולה שהוא קשה לרוב בן האדם לפרוש ממנו יותר מהעריות. הרמב״ם היה רמב״ם, אבל הוא הכיר את הטבע האנושי היטב, וזה אומר בסוף ההלכות הללו. ואמרו חכמי זיכרונם לברכה, גזל ועריות נפשו של אדם מתאווה להם ומחמדתם וכולי. הוא ממשיך ואחר כך הוא כותב לפיכך, כלומר מכיוון שכך, מכיוון שזה הטבע האנושי, וכל עוד לא הפכנו להיות לצדיקים גמורים, כידוע שאנחנו הלוואי בינוני, הסגנון הידוע הלוואי בינוני, אז יש את היצרים ויש את הקושי לעמוד בזה. ולכן אומר הרמב״ם, ראוי לו לאדם לחוף את יצרו, לכופף את היצר שלו בדבר הזה, ולהרגיל עצמו בקדושה יתרה ובמחשבה טהורה ובדעת נבונה. מאוד מעניין הרמב״ם, כל מילה מדודה, איך קוראים לזה, לשונו הזהב של הרמב״ם, בקדושה יתרה, במחשבה טהורה ובדעת נבונה, כדי להינצל מהם. הוא מסיים במילים, ויזהר מייחוד שהוא הגורם הגדול. וגם היום אומרים את זה, כל מיני מצבים של אנשים שתפסו אותם, נכשלו ואיבדו, מדבר עכשיו בעולם לאו דווקא התורני, שמאבדים את כל החיים, את כל הקריירה, את כל האפשרויות שלהם, בגלל אסור לאפשר מצב שנמצא עם גבר ואישה לבד. זה הרמב״ם אומר את זה במילים הללו, אחרי שאומר את גודל ההכרח ועד כמה זה כמעט בלתי אפשרי וכו' וכו', ויזהה מייחוד שהוא הגורם הגדול. וזה הלכות שאני אלמד בעזרת השם פה בשיעור הזה, ובעזרת השם גם כן בשיעורים האחרים שאני מוסר לנשי ובנות ישראל, אני גם שם אדבר על זה. כיוון שבאל תרבה בשכונו חדמו הזקן בלכות תלמוד תורה, הוא כותב שאנשים חייבות ללמוד את ההלכות שצריכות להם לידע אותם, ולדוגמה הוא מפרט שלושה נושאים: דיני נידה וטבילה, מליחה ואיסור ייחוד וכיוצא בה. עכשיו זה ברוב עם הראיות זה דורייתא, יש מה שדוד בדינו גדול חילו, זה כל מיני דרגות, אבל לא זה מה שהקטע של השיעור שלנו. ואנחנו מוצאים בחז"ל שאכן גם גדולי התנאים והמוראים לא ניסו, ובעניין הזה מלכו עם זה אפילו לרמה קיצונית. מכירים את הסיפור של נורה באמרם, כן? גמרא בסוף מסכת הקידושין כותבת שרב אמרם חסידה, זה היה השם שלו, כלומר הוא לא זכר על השם הזה סתם, הוא היה חסיד, הוא היה מצוין במידת החסידות. אמרם חסידה, שפעם נוצר אצלו מצב של כאילו איזשהו חשש של ייחוד, ואז הוא התחיל לצעוק נורה באמרם, יש אש אצל אמרם, כולם הגיעו עם דליים ממים לעזור לו לחבות את האש, והוא שאין שום דבר שם. אז מה קרה? הוא אמר, נוצר מצב שהוא היה עם אישה לבד, יצאו מהבית אנשים, נוצר מצב כזה, ואז כדי שיגיעו אנשים ויש שם ציבור כדי למנוע שלא יהיה חשש ואפשרות לאיחוד, אז הוא עשה את התרגיל הזה כדי לגעת. אז אמרו לו, ביישת אותנו, מה אתה רב אמרו, מה הרבי שלנו, אתה עושה כאלה דברים, מה אתה פוחד מאיזשהו אישה, אתה צדיק גדול. אז הוא אומר, מוטב שיקרא שותה כל ימי ולא יהיה רשע שעה אחת לפני המקום. רב אני רוצה לספר את הרב ביבי, נדמה לי רב ביבי ברבייב, שהוא היה אצל במצב מסוים שנוצר עניין של ייחוד עם אישה, והוא היה על העלייה, הוא זרק את הסולם כדי שהוא לא יוכל לרדת ואף אחד לא יוכל לעלות, ומשם למדים גם כן הלכות מסוימות כפי שנראה בהמשך, שלמרות שהיה שם המצב של בעלה בעיר ואז לא היה בעיה לכאורה, אבל בכל זאת הוא רצה להגדיר את עצמו, כיוון שהם היו השושבינים שלו ולכן היה איזו היכרות ביניהם, ומשם למדים הלכה פסוקה שגם כאשר יש מצבים שלכאורה היה אמור להיות מותר, אבל כאשר זה אנשים שיש ביניהם קרבה יותר צריך עוד יותר להיזהר. הכל יתברר בעזרת השם לעולם במהלך השיעור. ובכן, מהו ייחוד? נתחיל בהלכות. מהו ייחוד? איש ואישה אסור להם להימצא יחד במקום שבו אנשים אחרים לא יכולים לראות אותם, וזה לא משנה אם זה בבית בחדר סגור או שזה בשדה פתוח. זה איך עם זה? כפי שאמרנו שלהלן נבר איך ומה נחשב לייחוד. וזה לא משנה צעירים, סקנים, סבתות, סקנות ובלות, יהודים עם גויים, קרובי משפחה או שאינם קרובים, מלבד לאותם קרובים שהתבררו להלן שהם מותרים. בנוגע לילדים קטנים, חשוב מאוד, מזמינים בייביסיטר או שכיוצא בזה, או שמגיעים בני משפחה, בני דודים וכיוצא בזה שבאים לעשות חופש הגדול אצלנו, צריך לדעת שאסור לאיש להתייחד עם ילדה מגיל 3 ומעלה. כן, ילדה קטנה, נו באמת, מה אני פדופיל? לא משנה, הלכה קובעת שאסור להתייחד עם ילדה שזו לא הבת שלך, או כפי שדבר נעלן, אחותו וכיוצא בזה. אם זאת לא אלה מאלה שאסורים בייחוד, אז מגיל 3 ומעלה אסור לגבר להתייחד עם ילדה, ואסור לאישה להתייחד עם ילד מגיל 9 ומעלה. ילד עם ילדה מותרים בייחוד, כלומר מותר שילד שלנו יהיה לבד בבית עם ילדה כאשר שניהם לפני גיל המצוות, אבל לגבר שבגבר מגיל 13 ומעלה אסור להתייחד עם ילדה מגיל 3 ומעלה, לנערה מגיל 12 ומעלה שחייבת במצוות אסור להתייחד עם בן מגיל 9 ומעלה. וזה באמת מאוד מאוד מצוי, עד אפילו יותר ממצוי, כפי שאנחנו אומרים, מגיעים בני משפחה, נוסעים לשם, נוסעים לפה, נשארים קיימים, ההורים יוצאים לעבודה, יוצאים לאן שיוצאים, אז צריך לדעת שמתישארתם בבית את הבן שלכם שהוא כבר בגיל בר מצווה במצוות, אז אם יש בבית ילדה מגיל 3 ומעלה שזאת לא אחותו, אין מצב שהם יהיו במצב של ייחוד. מה נחשב לייחוד? בעזרת השם במהלך השיעור נבהר את המצבים השונים שנחשבים לייחוד. עכשיו אנחנו מתעסקים בשאלה העקרונית, מי עם מי אסורים ומותרים בייחוד. חתן וכלה שלא ניסו עדיין, רק משודחים זה לזה, מה שנקרא בלשון העולם מאורסים, וידוע שהרב מלובביץ' מאוד לא אהב את הביטוי הזה מאורסים, וזה היה הנימוק שלו באמת, שכאשר אומרים מאורסים, ובפרט אנחנו באים עולם הישיבות ולמדנו מאורסת ביהודה, בגוליל וכולו וכולו, יש כבר איזשהו קשר, אז זה כמעט אשתי ואני כמעט בעלה, נו אז אולי זה לא כל כך נורא. חס ושולם, זה מילה מושאלת, זה בסך הכל שני אנשים זרים לגמרי כי החליטו שבבוא היום ייצרו ביניהם קשר שהוא נחשב לקשר על פי תורה ולהבדיל גם על פי חוק וכולו וכולו. בינתיים זה בחור ובחורה, גבר ואישה, שאין שום קשר משפחתי ביניהם, וכל איסורי הייחוד נוגעים ושייכים להם. ומאוד מאוד, שוב אני אומר, ליבי ליבי, עד אחד הדברים מגיעים, פתאום אני שומע, בדרך אגב מספרים ללא קשר לעניין, שבעצם אנחנו היינו בטיול, ונסענו, באמצע הלילה, בחצות הלילה, לקחנו סירה ושטנו על הכנרת, והיה איזה כיף היה וכולו וכולו, וזה לפי תומם. ואני אומר, רק רגע, אמצע הלילה, באמצע הכנרת, על סירה, החתן והכלה, חתן במרכאות, כלה במרכאות. מי רואה, מי צופה, מי... זה גיחות גומו, כל הדז ולכל השיטס. ואומר את זה באמת, בחור שאני מכיר אותו אישית, גם בחור שלומד תורה, וגם בחור ירא שמיים, בחור חסידי, וגם הכלה עם בית של תורה ויראת שמיים וחסידות, ולא עלה לדעת ש... מה עשינו? וכי עשינו משהו, איזה מעשה עשו? כן, ייחוד זה אחד היסורים החמורים, זה יסוד הרייסר. וכל כך יוצא בזה, בכל מיני מקומות, מטיילים עד אמצע הלילה, לפנות בוקר, מטיילים פה, מטיילים שם, לא בחדר סגור, אנחנו שם על כיף ימה, איפשהו שם בתל אביב, וטיילנו. כן, כבר היו אנשים שם כבר לפנות בוקר, אז כן, אז צריך לדעת שכל ויש בספרי, אבל זה לא פרצה שנורצה היום, כבר אנחנו רואים את זה בספרי גדולי ישראל מלפני 300-400 שנה, השלה הקדוש והיערות וניסני בשיצה, יערות דבש, אורים ותומים, וכל גדולי ישראל הם הפכו עולמות על העניין הזה, וגם בגדולי הספרדים, גדולי התורה הספרדים, גדולי הפוסקים מלפני מאות שנים, ממש הופכים עולמות על העניין הזה, מה שהולך וקורה במצבים הללו, שמה שהמשודחים נפגשים, באים זה להורים שזה, להורים שזה, ובינתיים ההורים יוצאים הבית, משרים אותם לבד, שיהיה קצת אינטימיות, נו, והשם ישמור ויציל ויגן ויושיע לכל החוסים בו, ונאמר אמן. נחזור לענייננו. מי שמותרים בייחוד הם רק אב עם ביתו או אמא עם בנה, וכן סבא וסבתא הם נכדיהם ונכדותיהם. בנוגע לאח ואחות, אז זה גם כן לא חופשי חופשי. כתוב בשוחר שמותרים בייחוד אבל רק באופן ארעי, אבל לא לגרו בקביעות יחד. מה נחשב לקביעות ומה נחשב לארעיות? אז יש בזה דעות בפוסקים. יש מחמירים שאומרים שיותר משלוש לילות עשו, יש אומרים שעד 30 יום לא נחשב לקביעות, ויש פוסקים שמקילים ואומרים שאם הם לא גרים בבית נפרד, לא שהם אח ואחות הולכים לגור איפשהו יחד בבית אחד, או שהאח הולך לבית של אחותו ונשאר שם לגור למשך זמן, אלא שזה הבית של ההורים ששם נמצאים כל הזמן. עכשיו ההורים נעשו לאיזשהו חופשה וכיוצא בזה, נעשו לרבי, נעשו לאן שנעשו, והבן, האחים והאחיות נשארים בבית, בזה אין בעיה. מה שהאיסור, הייחוד שנאמר על אח ואחות, שאם זה לא באופן הרעי, אז אסור כבר, שלושה, 30 ימים וכו', זה מדובר שהם גרים כאילו במקום לחוד, האח ואחות. עכשיו, מה עם אופני הייחוד שהאסורים והמותרים? ייחוד אסור לא רק בחדר סגור, אמרנו, בכל מצב ומצב שלא מצאו שבני אדם יעברו ויפתיע אותם, זה היסוד והעיקרון שפי זה עוברים כל אופני הייחוד המותרים והאסורים כפי שהתבהר. אז בית שהדלת פתוחה לרשות הרבים, מותר לגבר למצא עם אישה, אבל בתנאי שאחרי יש אפשרות שמישהו עלול להיכנס פתאום ולהפתיע אותם, שזה מרתיע מכדי לעשות שטויות, כיוון שכל רגע יכול מישהו לבוא ולהפתיע אותנו, וזה לא, זה אנחנו לא מוכנים. ולכן, מכיוון שיסוד היתר זה לא סתם שהדלת הפתוחה פועלת כאילו זה מתה קסמים, איזה הוקוס פוקוס שמונע מייחוד, הדלת הפתוחה פועלת מכיוון שמישהו עלול להפתיע ולהיכנס פה, לכן כתוב בשולחן ערוך שיש לזה תנאים, שצריך שזה עלול לקרות רק בשעות ובמקומות שקיימת תנועת עוברים ושבים ברחוב או בחדר המדרגות, אם מדובר בשעות הלילה המאוחר יותר, שעוברים ושבים כבר לא מצויים שם באזור ההוא, או ברחוב ההוא, או שמדובר בחדר מדרגות ששם כבר אף אחד מהשכנים כבר לא מסתובב בשתיים בלילה, אז זה שאישה את הדלת פתוחה אין איזה שום משמעות, כיוון שכל ההרתעה לא קיימת. עכשיו יש דבר מאוד מעניין, אחד מגדולי הפוסקים כותב שאם אדם נכנס לבית במצב שנראה ייחוד, הוא לא מודע אבל שהדלת שערה פתוחה. אנחנו יודעים שאנחנו השארנו את הדלת פתוחה כדי לשמוע מייחוד, אבל אדם שנכנס לא יודע. כלומר שאדם שנכנס פה הוא עכשיו נמצא באיסור ייחוד. נכון שהדלת פתוחה, אבל הוא לא מודע לכך, צריך להודיע. כך כזה צריך לידע אותו, השארתי דלת פתוחה. אם זו אישה שנכנסת לבית שיש עם גבר לבד, אז צריך להגיד לה, השארנו דלת פתוחה. וכיוצא, או שאני אומר, אשתי נמצאת פה עכשיו בבית, כיוצא לזה מהדברים שיבינו שאתם לא נמצאים במצב של ייחוד. דלת סגורה, אבל לא נעולה. האם זה גם כן בסדר, או שצריך להיות ממש דלת פתוחה ככה לרווחה?
הדלת הקדמית היא פתוחה, אבל הם נמצאים באחד מהחדרים בתוך הבית, זה בסדר?
שוב, אם אדם יכול להיכנס לאותם חדרים פנימיים גם כן, אז כן. אם לשם הוא לא ייכנס, זה מאוד משנה הדלת הזאת, הדלת הזאת, הדלת הזאת. אתם נעולים. עכשיו, דלת סגורה ולא נעולה, אז אם אכן ייתכן שאנשים ייכנסו ללא התראה, דבר שהוא די נדיר, אבל יש מקומות שזה ככה, אז זה מן אונגר שאיזה כזה, נכנסים, ויינטה, יש לך איזה בצלה, מישהו בבית, כן, לא? אבל יש מקומות יותר אריסטוקרטיים, יותר אנושיים, שכל עוד לא פותחים לי את הדלת, אני דופק, כל עוד לא פותחים, לא פותחים, אבל יש כאלה ש... גם אצלי בבית אני רואה, יש כאלה שאומנם נותנים לי שזו דפיקה, אבל מיד בין, אין תוך כדי דיבור בין הדפיקה בדלת עד לה שהידית מתחילה לזוז. מכיר את זה? כן, מכיר את זה, כולנו מכירים את זה. אז זה לא, זה שום דבר. זה לא נחשב. אז זה, אם זה ככה, זה דלת פתוחה. אבל אם זה באמת מצב שאין אצלנו דברים כאלה, אף אחד לא יפתח את הדלת, כל עוד אני לא יפתח, לא? אז הדלת הזאת יושבת לנעולה, כיוון שאף אחד לא מרתיע אותי. דופקים, אז דופקים, לא, אז מה? אף אחד לא ייכנס כל עוד אני לא אפתח. אבל אם זה באמת יכול להיות שאנשים ייכנסו לבית ללא התראה, זה כאילו יש לדלת פתוחה, ואם זה לא המצב, זה עכשיו דלת נעולה, שעשו הייחוד. עכשיו שאלה באמת שיש לי שאלה, והתשובה גם כן ברורה, דלת נעולה. אבל יש מפתח לעוד אנשים. ויש מאוד שכיח בבתים שיש לי מפתח, יש לי מפתח, יש לבנות, לבנים, כל אחד יש מפתח שאוכל להיכנס במידה בדלת נעולה. אז אם זה הם עשויים לבוא בלי להודיע קודם, ולהיכנס בלי עיכוב, זה נחשב כמו דלת פתוחה. אם יש לי בן שלומד בלוד בישיבה, ויש לו מפתח בכיס, זה לא עושה את הבית שלי כמו בית פתוח, כן? אבל אם הם מסתובבים פה, הם נכנסים, יוצאים, כל רגע יכול לקרות שמישהו מהבנים או הבנות שגרים פה עוברים ופותחים את הדלת, אז בסדר, נחשב כמו דלת פתוחה. אבל אם לא, אז לא, וזה מאוד מצוי במשרדים. שאלו, השאלה ששאלו אותי, שאלו אותי במשרדים. יש נשים שעובדות איש ואישה במשרדים, יש חדרים, 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 משרדים גדולים, משרדי עורכי דין, משרדי רואי חשבון וכיוצא בזה, והדלת נעולה, מטעמים ביטחוניים, מה שאיך שלא יהיה. אבל יש לו עוד אנשים, יש מפתחות, ובאמת נכנסים, לא שיש מפתח ופוטנציאל, יכולים להיכנס, כאשר ירצו לעשות ביקורת פעם ב. יש מפתח לעוד אנשים שקשה מי שרוצים להביא איזשהו תיקייה, להוציא תיקייה, לקחת משהו, להביא, אז נכנסים, פותחים, נכנסים, נכנסים, כלומר, זה שהדלת, זה, שוב, גם בצד היתר וגם בצד היסור, גם דלת שלא נעולה יכולה להיחשב כסגורה, במידה ומידה ונכנסים ויוצאים שם ברשות. גם דלת שנעולה, סליחה, גם דלת פתוחה יכולה לחשב כנעולה במידה ואף אחד לא אמור להיכנס, כן? כמו שאמרנו, בלילה, בשעות אחרות. וגם דלת נעולה יכולה לחשב כפתוחה במידה ויש מפתחות לאנשים והם באמת עשויים ויכולים להיכנס פה בכל עת ובכל שעה. ולכן התארתי לאותה שאלה ששאלה אותה אישה, וזה דבר שמאוד מצוי ושכיח.
בתנאי שהמפתח מאחורה הוא משוך קצת, כשהמפתח בפנים אי אפשר
לא מדבר במפתח, זה דלתות שנסגרות מתרקות, אז הדלת נעולה, זמזם צריך לפתוח, אני יודע. עכשיו, מה הדין כאשר נמצאים בתוך בית סגור ונעול, אבל אפשר לראות אותם דרך החלונות? כן? אני נכנס לאחד המשרדים של אנשים מאוד מאוד חסידים ירא שמיים בניו יורק, וכמובן ששם המשרד שמגלגל מיליונים לענייני צדקה וחסד, ובטח שבכלל בניו יורק לא משאירים דלתות פתוחות, זה הדבר האחרון שאדם רוצה לעשות, ובפרט שזה מקום שבאמת מתגלגלים שם הכספים, והדלת נעולה, ונמצא שם האיש, הבעלים של המקום והמזכירה. אבל הוא אמר לי, הוא בעצמו אמר לי, בלי שאני אשאל אותו, ש... יש מטר, זה קומת קרקע, וחלק איפה, זה המשרדים שקוראים לחב"ד באליסטרן פארקווי. החלונות דמוכים מאוד לקרקע, וכשפותחים את החלונות, אז אפשר לראות מה שקורה בפנים. כלומר, שזה דבר גם כמצוי, שאפשר לראות אותם דרך חלונות הבית, כן? אבל הדלת נעולה, נמצאים בתוך... שוב, אנחנו צריכים לדעת שיש טעם, זה לא משהו גזירה מן השמיים, אסור להיות בתוך חדר עם דלת נעולה. זה לא, זה תלוי האם יש שם מצב שמרתיע או לא. ולכן פוסקים כמה וכמה מגדולי הפוסקים, שכשניתן לראות אותם דרך חלונות הבית, כיוון שהטעם היותר של פתח פתוח, זה היראה והפחד של המתייחדים שהם יראו אותם, אז זו הדין אם ניתן לראות אותם דרך החלונות, מהרחוב או מבתי השכנים, יכול גם בקומה, אבל מבתי השכנים אפשר לראות מה שקורה שם מבפנים איפה שהם נמצאים. אז זה בעצם נמצא איפה ראיתי את זה? של אברהם, באיזו מקודש, אתם מכירים? כמו שיש את האש של אברהם מהבוצ'אץ' בשכונו חור החיים, אז שכונו חבן העזר מודפס בתוך השולחן הרוחים בצד, עזר מקודש קוראים לפירוש שלו. והוא אומר בנוי דמיודה כתוב באבן העזר, גם חלון או פתח פתוח שר אין בו משום ייחוד. ועזר מקודש כותב, כשיש חלונות שנראה בחוץ על ידיהם מה שבתוך הבית, הרי זה כפתח פתוח רשות הרבים. אבל צריך לדעת שזה שהחלונות פתוחים, אבל אם אנחנו הולכים לקרן זווית, יש חלונות אבל יש גם פה קצת קיר בצדים, אז אם עומדים פה יש חלונות פתוחים אבל אף אחד לא רואה אתכם, אתם הולכים לזוויות, לפינות, איפה שאי אפשר לראות אתכם, אז בטח שזה לא שווה כלום. צריך להיות שהם נמצאים באמת במקום. עכשיו שאלה שמאוד עבדתי על זה קשה, אני זוכר, צריך הרבה הרבה לאיים בשאלה הזאת. כאשר נמצאים בחדר שיש בו חלונות פתוחים, נכון, אבל יש גם את הזוויות, האם מותר להתייחד או שלא? אנחנו צריכים לחשוב שמה זה מאוד זמין לזוז קצת ימינה או שמאלה וכבר אנחנו בייחוד, או שלא, כרגע אנחנו עומדים פה, לא צריך לחשוש שאם אנחנו נשנה את הסיטואציה, נשנה את המצב. כן?
כמו לסגור את הדלת.
אה?
כמו לסגור את הדלת, אם הדלת פתוחה, אז אתה קם לסגור את הדלת, אז כאילו גם כן...
נכון, ואף הפחד לא חוששים, בדיוק. זה באמת הראיות שלי.
אצלם אותה בהזכיר?
למה האמת שהעזר מקודש הוא בעצמו שואל את השאלה צריך לעיין הוא כותב ש אם אין שהיה בזה חשש כבר שאין לדון אלא לפי מהות החדר הוא במקור ובהסתר זוויותיו יש להחמיק עם משהו חדר אחד הוא כותב ככה הוא מכריע שבאותו חדר עצמו אם יש פינות חבויות באמת אסור כי זה נורא קל לעשות ימינה שמאלה וכבר להיות בייחוד לחשוש שהם יעברו מהחדר הזה שהחלונות לרחוב לחדר אחר ששם לא רואים אותם זה לא ככה הלשון שלו אני אצטט לכם את הלשון עוד הפעם כשיש חלונות שנראה בחוץ לידי של רביתה כפתרתו של הרבים אבל היתר הזה זה רק בתנאי כשאין זוויות המסתירות לגמרי מלהרגיש אבל כשאין מצב שניתן להסתתר פינות החדר אבל אפשר לבוא לחדר אחר שלא ניתן לראות אותם הוא כותב ככה צריך לעיין אם שער בזה חשש כיוון שאין לדון לפי מהות החדר ההוא במקומותיו אבל בהסתר בזוויות יש להחמיר כיוון שהוא חדר אחד מה שאין כן בזה שלבוא לחדר אחר יש להקל אבל כפי שאמרתי לכאורה המציאות הזאת דומה לעוד כל מיני מציאויות שיש לנו דוגמאות שלא חששו לדבר כזה כן? עכשיו כשנדבר על האדם שנוסע מכונית עם אישה אז כתוב נראה על את התנאים יש בזה הרבה מה לדבר אבל אם אתה נוסע בכביש שיש מכוניות שהולכות ושבועות כביש ראשי כמו כביש ירושלים תל אביב כיוצא ולא איזה סמטה שנוסעת במאסף יש את הבאגד, יש את האוטו מסעים יש את המאסף שחד כל מיני כפרים והעיירות שהוא נוסע כמה זמן בכל מיני שבילי אפר כאלה שאף בקושי עובר שם איזה רכב אבל כשנוסע בכביש הראשי שתנועת עוברים ושבים ובאוטו זה לא מצב חשוך רואים מה שקורה או שמדליקים תאורה או שהחלונות פתוחים וכאלה יוצא בזה אז מותר אבל אולי נחשוש שהוא יתה את ההגה כמו שרחמנא ליצלן שקוראים סיפורים על מעשים לא טובים שקוראים שפתאום הנהג שלקח את האישה טרמפ פתאום פנה נכנס בין השדות ו... רחמנא ליצלן נגמר שנגמר אז נגיד גמרנו אי אפשר לנסוע בכלל בשביל שערות כי אולי הנהג יסובב את ההגה וילך לשם לא מצאנו בפוסקים מחשש כזה לשנות סיטואציה לפתוח לסגור דברים פתוחים כמו שאתה אמרת את הדוגמה כל דלת פתוחה תגיד נחשוש אולי נשנה את הסיטואציה עכשיו נסגור את הדלת אז לכאורה זה מי אני נגד העזר מקודש אבל נראה לי שסתימת כל הפוסקים שאנחנו לא חוששים לחששות כאלה
בפינה יכול להיות בלי כוונה בפינה יכול להיות בלי כוונה כל שאר הדוגמאות
בסדר, אם מדובר בחלון קטן כזה באמת אולי יכול להיות בלי כוונה אבל כשדובר בחלונות רחבים פתוחים ואנחנו מקפידים על זה להיות כמו החלון הפתוח לכאורה זה לא אמור להיות בעיה כך נראה לנו יודעתי עכשיו שנמצאים בבית אחד או בשני חדרים נפרדים כן? אנחנו באותו בית דלת חיצונית סגורה אנחנו אבל אני נמצא בחדר אחד האישה נמצאת בחדר אחר אז אם יש אפשרות להיכנס מחדר לחדר מבלי שנצטרך לפגוש עוד אנשים שיראו אותנו נכנסים לחדר השני אז באמת אסור כן? אבל אם כדי להגיע מחדר לחדר צריך לצאת לפרוסדור ושם ייתכן שיראו אותה מוזבוטה ולכן בבתי מלון אני יש לי פה חדר יש לי אישה מסוימת לידי חדר אף אחד לא יגיד אפילו אם יש איזשהו משהו שסגר או סגור מבחוץ זה לא נחשב לי כיוון שאם אני ארצה לצאת החוצה יש עוד חדרים ויש אנשים שעוברים ושווים שם בפרוסדורים ולכן לא צריכים לחשוש לזה אבל אם אפשר להגיע מחדר לחדר בלי שאף אחד יראה אותם זה באמת אסור אבל אם שניהם נועלים את עצמם בחדר פה יש מחלוקת עצומה בפוסקים יש פוסקים שטוענים, וככה היה נראה לנו יודעתי לכאורה, שממה נפשור, מה מועיל שאני נעלתי את עצמי בחדר? אתה יצור, אני פותח את החדר, מה הבעיה לפתוח? יש דבר שמוסכם מכולם, שאם אחד מהם נועל את עצמו בחדר ומפקיד את המפתח בידי מישהו אחר, וכדי לצאת מהחדר הוא יצטרך להרים טלפון, מוישה, תפתח לי את החדר בבקשה, אז בסדר, אז אין בעיה שייך. אבל אם הוא זה ששולט בזה, או היא ששולטת בזה, ויצא ישמח, ויצא ישמח קצר, כשהוא רוצה הוא ינעל ורוצה יפתח. אז זה לא פשוט. אז יש... ובכלל, לכאורה, אני כתבתי לעצמי בהערות בנושא הזה. כתוב שחתם וקלה, שבמידה והקלה היא לא תורה בזמן החתונה, אסור להם להתייחד ביחד עד שהיא תתאר. רק מה? הוא ישן בין האנשים, והיא ישנה בין האנשים. הוא באמת לא היה מפתחות בזמן חזר. למה להכביד כל כך על האנשים, לעשות להם את החיים מרים כל כך? כל אלה שישנו איכו לדירה שלהם, כל אחד ינהל את עצמו בחדר שלו, זה לילה טוב. אבל מכיוון שבצד שם, הפוסקים שאותם פוסקים, יש פוסקים שאוסרים, באמת במפורש יש פוסקים שמתירים. הם לא מה שקוראים קאט לקניה, לא איזשהו פוסק שמחפש קולות ויתרים. פוסקים רציניים, אז לכן במצבים שאין ברירה אחרת, זה מצב ששעת הדחק שאין שום אפשרות אחרת, אז באמת הם סומכים על זה, אבל ממש כתוב שאם זה לא מדובר במצבים כאלה, אז לא להסתפק בזה.
אני זוכר שיש בתי מלון, שיש ביניהם דלתות, שאפשר לפתוח.
נכון, אפשר להיכנס מחדר לחדר, בפירוש. כן, אבל לא נותנים לך את המפתח. אבל אם אתה רוצה עם אשתך או עם מישהו שיהיה להם בחדר שתוכלו לעבור, אז בהחלט כן.
ההבדל בין זה לבין להיות בחדר סגור אבל לא נעול ולכת לנעול את זה, הרמה מששמים מצא זה...
אבל זה לא אתה נועל ופותח. הוא כותב ככה, שוט מיחסי יצחוק, דעת המתחצית הוא שאין להתאים בנעלת הדלת אלא אם כן המפתח נמצא בידי מישהו אחר, וכן משוט שבט הלב איתי רק שעוד צדדים לתא בשעת הדחק, החזון איש בשים את צדיק א' ותהי רק אם יש אישה אחרת ששומרת והיא זו שברשותה המפתח, באופן שאין אפשרות לקחת ממנה את המפתח בלי שתרגיש, כן? ועוד צד שני, בצד המתירים, יש את דברי מלכיאל ועוד פוסקים שאחר גם כרצינים, ולכן הלכה למעשה אומרת שכל עוד לא מדובר באמת במצב ששעת הדחק בלתי אפשרית. היה סיפור שבשלוש לפנות בוקר דופים לדלת, מופיע חתן שרקדתי בחתונה שלו לפני כמה שעות, והוא מספר לי שזה מה שקרה, שנוצר מצב של הפך התארה עוד לפני שהיה ביניהם קשר כמו שצריך על פי ההלכה, והוא עשו בייחוד והוא לא ידע מה לעשות עכשיו. אז כיוון שזה היה להשאיר את הקלה לבד בבית ולברוח מהבית גם כלא... לא, אני מתכוון ברצינות. אני החשבה הראשונה אמרתי, אני אציע לו, תהיה פה אצלי, גר לא רחוק, היה גר לא רחוק ממני, זה לא הדירה שגר ברשה, זה סיפור לפני 30 שנה בערך. אבל יושבתי שם פה ותודיע לקלה שבגלל המצב של הוצאה, אבל אתה יודע, להשאיר את הקלה בליל הכלולות לבד, זה התחלה לא סימפטית, תתחיל ככה את החיים. אז מה ש... אז שמחתי על היתר הזה, שנראו את הדלתות וכו' וכו'. כל אחד בפני עצמו ישמח על הדעה, ישמוך על הדעה הזאת. אבל כמובן, זה באמת רק כפי שכותב בשבט הלב, מצאים ששעת הדחק מאוד גדולה. עכשיו, בנוגע לנסיעה במעלית. וגם כשאלה מאוד יומיומית, אנחנו נכנסים למעלית ונכנסת גם אישה, או שאנחנו הזמנו את המעלית, ויש אישה אחת ויחידה במעלית, יש מצב של ייחוד, אפילו שתי נשים, כפי שנראה לה, שגם גבר עם שתי נשים יש ייחוד, ולהיכנס, לא להיכנס, מותר, אסור, מתי, איך. אז בעיקרון אסור שאני ימצאו לבדם במעלית, כיוון שזה ייחוד. אף אחד לא רואה אותם, הם עכשיו לבד לבד שם. יש מהפוסקים שהתירו עם משך הנסיעה קצר ביותר, כן? ואחרים כותבים שלא מצאנו בכל ייחוס ייחוד שיהיה תלוי בכמה זמן ייחוד. גם לדקה, לשנייה אחת, יש מצב של ייחוד. פשוט מחלוקת מן הקצה לקצה בפוסקים, האם יש איזשהו משך זמן, כמו שידוע שהחתן והכלה, כשהם נסגרים בחדר הייחוד, יש משך זמן כדי שיחשב לייחוד שנחשב כראו לביה. יש כאלה פוסקים שרוצים לאמץ את זה גם כפה בעניין הזה.
לומדים מסוטה.
כן, כן, גם את זה לומדים מסוטה. את הזמן של החתן והכלה לומדים מסוטה. אבל שם זה בכדי שיהיה סתירה ויחשקו אותה במאמרים. פה השאלה, יש איסור ייחוד, אין איסור ייחוד. אז זה לא פשוט. הפוסקים, יש כאלה שאומרים שזה באמת תלוי בזמן, אבל לצד שני, יש בשבט הלוי, חלקס ינקים, יחסית, צלי הזוועות, שהם סבורים שאין שום חילוק.
במעלית כל הזמן משהו
פשוט מחצית רק אומר הלשון שלו ככה כשיש במציאות שיש שירתו רק הם היצאו קודם שירתו בזה הגאון מעריק דיסקים ועוד אומרים שייחוד אפילו פה עוד מרדבי עשו וכך פוסק הגרום שלו מזמן אוירבו בתשובה סמיכה שלוימה ומורי ורבי בשוט שבט הלוי כולם הם אוסרים ולא מתירים את זה אבל מה שכן אם מדובר במעלית שאפשר לעצור אותה בכל קומה, שזה לא בבתים רגילים, אצלי בבית לא, וגם בבתים לידי לא, אבל כשאתה נכנס לקומת משרדים, אז בכל קומה אפשר ללחוץ, וכשאתה מגיע, אתה לחצת לעלות לקומה 8, אבל אם מישהו בקומה 2 לחץ, אז הדלת תיפתח ב-2, ואתה לא יכול לדעת את זה, אתה נמצא עכשיו עם אישה לבד במעלית, ואתה אמנם הזמנת 8 והיא הזמינה קומה 16, אבל אתה לא יכול לדעת אם בקומה 2 הדלת תיפתח לך פתאום כי מישהו בחוץ לחץ. אז זה מותר לכל הדעות. אבל אם זו מעלית רגילה שאין את האפשרות הזאת, אז ברגע שאתם לבד, שאתם שולטים במעלית, יכולים לעשות מה שאתם רוצים, כדי שאף אחד לא יוכל להיכנס שעתיים תמימות, כמו שילדים לפעמים מחזיקים לנו את המעלית בבניין, אנחנו משתגעים דופקים. המעלית שכייפסיקו יתנו לנו גם קצת להשתמש במעלית הזאת אנחנו משלמים ועד בית, מה הולך?
אבל אם אפילו שנייה אסור אז מה זה
עוזר? כיוון שאפשר לעשות את זה אומר שכאשר אפשר להפוך את זה לא אתה מתייחד לשנייה אבל זה בידך להפוך את זה לשעה כן? אז אסור אבל כשזה מדבר בשנייה שהשנייה הזאת חייבת להסתיים, זה רק שנייה שאין יותר משנייה, זה באמת כמו שאתה אמרת, אין אפשרות לעשות עבירה. אבל כאשר, אמנם אתה מתכוון להתייחד רק לשנייה, אבל אם אלבי שיצרו, אז תאריך את השנייה הזאת, אפשר להאריך את הפספורט. אז זה אסור, כן.
אם לא קומם מצלמות?
לא יודע. אם אתה עוקב אחרי החדשות לא נראה לי שהמצלמות מפחידות מישהו ואם אתה מספיק מיומן ואתה יודע איפה המצלמה נמצאת אתה יכול להסתדר גם כן עם המצלמה כפי שמסופר בספרי מי שאוהב לקרוא סיפורים וספרים שאפשר להסתדר גם כשאחרי הכל אתה לא רואה מי היה שם כיוון שאדם מיומן ויודע איפה מה מצלמה נמצאת ולכן בנוגע להשגחה על חליבה ועל כל מיני דברים שדורשים השגחה האם אפשר לסמוך על המצלמות או לא אז באמת דעת הפוסקים שעושים הם סבורים שכל עוד יש אפשרות תיאורטית שאדם מסובב את הגב למצלמה ולא יודע מה הוא מחליף ומה הוא עושה שם אז זה באמת אסור בנוגע לנסיעה ברכב עם נהג עכשיו בנוגע לנושא הזה שנסיעה ברכב עם נהג אז כך כשיש צורך גדול מתירים בתנאים דלהלן. למה דורשים שיהיה צורך גדול? הגאון רבי שלמה זלמנברג אומר, אפשר אולי לסמוך וכולו, ומן הסתם יש כמי לשונות כאלה, ולכן גם כן ידוע שהרבי, אתם מכירים את זה, שהרבי רצה שיקחו אישה, שאישה תיקח אישה אם היא יכולה, שתשתדל לקחת אישה נהגת. לא יודע, זה לא תפס, יש
נהגת מונית.
ובניו יורק יש נהגות, כן אפשר, הרבי דיבר על זה, בתוך שינון א', הרבי דיבר על זה, שהשתדלו, אם אפשר שאישה תיסע עם אישה. לא תמיד זה אפשרי. אז ככה, שיש צורך גדול מתירים בתנאים הללו. א', חלונות הרכב שקופים. יש רכבים שיש להם חלונות קהים בכוונה כדי שלא יראו מה שקורה ברכב. נדמה לי שפה בארץ זה אסור על פי חוק, אם אני לא טועה. אבל בארצות הברית זה דבר מאוד שכיח, חלונות קהים. והנסיעה צריכה להיות ברחוב שמואר אור ביום, שאפשר לראות מה שקורה ברכב. ואם הרחוב חשוב, צריך שיהיה אור דולק במכונית, שכך נוצרת אפשרות שעוברים ושבים או נוסעים מכוניות חולפות יכולים לראות אותם. ולא לשכוח את התנאי הראשון שדיברנו בתחילת השיעור, שצריך להיות ברחובות כאלה שיש תנועת עוברים ושבים בשעות הללו. תאחר שברחוב מסוים ביום יש תנועת עוברים ושבים, אבל כשאתה עובר בשכונות הלילה המודרניות בעיר באמצע הלילה, אצלנו ברחוב, אצלנו יש עד שלוש לפנות בוקר, יש את המאחר שבס, בשלוש כבר הולכים אחרי מגבות על הכתפיים, המשקים מקום, יש תמיד תנועת עוברים ושבים אצל החרדים, אבל במקומות נורמליים נקרא לזה, במרכאות או בלי מרכאות, אז יש שעות מיטות, כפי שקוראים לזה. אין תנועת אנשים, אין תנועת עוברים ושבים. ואפשר לנסוע ולנסוע ולנסוע עד ש... אז במילא, הנקודה היא כעצרת הנסיעה בדרכים ובשעות שמצויים עוברים ושבים, או מכוניות שחולפות תדיר, עם שני התנאים הללו מתקיימים. כלומר, אפשר לראות מה שקורה ברכב. ואתה נוסע במקום שיש מי שיראה מה שקורה ברכב, כי המקום הוא כזה, או השעות, והשעות הם כאלו, אז מתירים קשה במקום הצורך. שאין את התנאים האמורים, כלומר, אין עוברים ושבים במצב תאורה שמאפשר לראות מה שקורה ברכב, חייבים שיצטרף לנסיעה שומר. שומר כזה שנוכחותו מצילה מייחוד, שזה פרטי דיני השומר, מתי ואיך זה עובד או לא, זה בעזרת השם יהיה כבר בשיעור הבא, אבל בעיקרון חייב שיצטרף עליהם שומר שיציל מבעיית הייחוד. עכשיו, מה קורה שצריכים דחוף דחוף לנסוע לצורך גדול מאוד במקום שאין את האפשרות הזאת? אישה צריכה ללכת ללידה, אמצע הלילה, בעלה במילואים, בעלה סבסמת עם התוועדות מתחת לשולחן אחרי שהוא שתה את הכוסות לא כפי הוראות הרבי, והיא חייבת להגיע להדסה. נו, הדרך להדסה מתפתלת שם בכל מיני מקומות שאין איש בשעות הלילה המאוחרות. אז פוסקים אומרים שבמצב כזה מתירים שניסוע עם חברת עם מוניות חברה ששייכת לחברה שמוכרת בעיר, כלומר יש להם מה להפסיד. כלומר שבסמוך על זה לבד לא סומכים, במצב ששעתתך גדולה סומכים על זה שכפי שכתוב את הדוגמה ופוסקים לדברים אחרים, חזקה על אומן שאינו מראה אומנותו, כן? האומן לא הולך לקלקל את האומנות שלו, הוא יגיד משהו לא נכון, הפסיד את הפרנסה לכל החיים. הנהג הזה יש לו את היצרים ויש לו את הכל, אבל יש לו מה להפסיד, כיוון שהוא, אם הוא סתם חפר של נושא, אז אין, אתה לא יודע מי הוא ומה הוא ולא תדע מה לעשות איתו. אבל אם מדובר בחברה שמוכרת בעיר, הם יודעים שהם עובדים איתנו, אנחנו עובדים איתם, הוא עושה קונצים, מיד הוא מעבד את הפרנסה שלו. אבל על זה לבד צורכים אך ורק במצבים של שעת הדחק מאוד גדולה. מה? אם אפשר, אפשר, אבל לא תמיד זה אפשר. אבל איפה נמצאים? כשאפשר נמצאים במקום שעד שאמבולנס מגיע, אז זה מרוחה מדי.
גם באמבולנס
זה אמבולנס בדרך כלל יש יותר מאדם אחד. הדיר שאמבולנס הגיע רק עם אדם אחד. כל פנים, מה קורה בנסיעה ברכב ציבורי? במהלך הנסיעה ירדו כל הנוסעים, נשארה אישה רק עם הנהג לבד. קורה, עוד תחנה, עוד תחנה, עוד תחנה, יודעים, יודעים, פתאום אישה מוצאת את עצמה, היא והנהג לבד, הוא שט לו שם בין הכבישים בשומרון, בין מעלה אפרים לבית, לא יודע איפה, ואין איש ואין רכבים ואין כלום, והיא נמצאת באוטו. מה היא עושה? היא עכשיו תקועה במצב, או שצריכים לעלות לאוטובוס, הוא מגיע, כולם ירדו, עכשיו אני הולכת לעלות לאוטובוס ואני אהיה עם הנהג לבד. אז עקרונית אסור לעלות לאוטובוס כזה, עקרונית חייבים לרדת. עכשיו אם זה קשור בטרחה גדולה מאוד וצער רב, או שזה סכנה לרדת במקומות כאלה, בפרט לנשים, לנשים זה עוד יותר מסוכן. אישה שנמצאת במקום ששם לא היא יותר, אז שוב, יכול להיות שאנחנו הולכים לעלות לרכב במקום שאנחנו לא בסכנה, אנחנו נמצאים במרכז העיר ירושלים ברחוב יפו, ברחוב קינג ג'ורג', ועלי אנשים הולכים, באים, אני לא בסכנה. אני עכשיו הולכת לעלות לאוטובוס, והאוטובוס הזה הולך לנסוע איתי עכשיו מחוץ לעיר, אז אתה לא בסכנה. אסור לך להיכנס עכשיו לאוטובוס הזה, אתה הולך לצמד צלחה למצב של איסו דורייסה, של קריבה של הרייס, אסור. אבל האם אנחנו עומדים במקום שזה סכנה, או שאנחנו פתאום מוצאים את עצמנו ברכב במצב של ייחוד, אז יש פוסקים שמקילים, כיוון שהם טוענים ששוב, כיוון שמדובר בחברת אוטובוסים, וסומכים על מה שאמרנו מקודם, שהם מלומר ומנוסי. וכם כותבים, שם זם, אני כותב שאם יכולים למונית, אז כדאי שהיא תעשה באופן שהנהג יראה, ירשום את הפרטים שלו. מה שם הנהג, מה המספר שלך, לראות, רק רגע תדליק את האור, אני רוצה לראות את המספר בתוך הבונית, יש המספר של אני רוצה להעתיק להציע את המספר שלך, טוב, תודה. למה צריכה? אני צריכה שיצליח רשום עם מי נסעתי. כלומר, שהוא יראה, גם אם הוא לא שואל, כשהיא אומרת לו שצריכה את האורה, צריכה לראות ולרשום, אז כבר הנהג יודע שפה לא כדאי להתחיל, זה יכול להיגמר לא טוב. השוב, זה לא היתרים בלחסי חוץ סתם ככה, במצבי סיכום, במצבים כאלה, אז אומרים להשתמש בעצות הללו. עכשיו, מה לעשות? אנחנו יש לנו מכונית. אנחנו עוברים, נותן את הדוגמה של השומרון, המקומות הללו רואים? הרועה עומדת לבד, וזה ממש מסוכן. יכול להיגמר גם בקילה רייס וגם בשפיך הסדום, זה יכול להיגמר. האם לעלות אותה לאוטו, לעצור לה, יוצר טרמפ. ונוסע שם, הרב הצדיק הקדוש, שליטה. ואומר, בונו שלא, מה אני עושה פה? אני עכשיו הולך לסיים בחורה לבד פה, בין הערים והגבעות והג'בלעות פה, בשומרות, עד שהיא תגיע לאן שהיא צריכה להגיע. ומה עם ייחוד? אבל מצד שני מדובר בפיקוח נפש. לעצור או לא לעצור? מה אתה אומר? אתה בעד, אה? אז ככה, יש דיון בפוסקים, תקשיבו היטב, יש דיון בפוסקים, מי שרוצה להרחיב את ידיעותיו, בבויצה הפוסקים, בשימה חבבית, ספקות נאלף עוד זין, ומביא דיון האם ייחוד נחשב כביזוריה דגילה רועס, שבביזוריה דגילה רועס לא הותר, גם במוקם סקונה זה לא הותר, ויש באמת פוסקים שסבורים שדעתם שזה באמת ישב, ויש כאלה שסבורים שמקום חשש פיקוח נפש אפשר להכיר כדעת הסבורים שזה לא בגדע ויזריו. כל אחד יכול לעיין בעצמו, אבל אם רוצים לשמוח על מה שאני עיינתי, אני לפחות בעניות דעתי כמובן, נראה לי שהסברות והיסודות שנתבררו בדברי הסבורים שזה לא בגדע ויזריו דגילה רועס, זה איסור חמור, כן? אבל זה לא בגדע ויזריו דגילה רועס שפיקוח נפש אסור. ולכן, אני יודעתי, ההוכחות שמביאים המקילים לדבריהם הם מסתברים ביותר. ועוד דבר, הפוסקים מדברים שהחשש לפיקוח נפש, פיקוח נפש דוחה או לא דוחה, כשבא באישה, עצם העמידה שם קיים חשש גדול שטיפול מצבי גילו הרועס. כלומר, זה שנראה לרכב פרטי של האדם, שנראה אדם ישר, משפרת את המצב של הוויזריו מאשר שתישאר במקום. בקיצור, אני עוד די תלמדי רק כמו שאתם גם כן הרגשתם, שאנחנו צריכים באמת כן להעלות אותה, לא אותו. וכפי שאמרנו, זה שיעור ראשון בסדרה, המשך הדינים הללו, דיני הייחוד, יתבררו בעזרת השם בשיעור הבא. ועכשיו אנחנו עוברים לחלקו השני של השיעור שעוסק בדיני טהרת המשפחה. ו... כן. אז הפסיק כבר לעשות...